שלום. דרך חיים לרבנו יהודה ורבי בצלאל מפראג, המכונה מהר"ל, עמוד קפ"ה במהדורת האחים הוניג מלונדון, או במהדורת צילום של מהדורת לונדון, בדרך חיים, בפרק רביעי, משנה י'. יש מהדורות, יש. זה האחים הוניג מלונדון שעשו את זה. לא, הנה פה זה כתוב, בעמוד ו' כתוב לונדון אלול תשכ"א. מן התורות? כתוב. רבי מאיר אומר, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. כן? כלומר, לא צריך יותר מדי לעשות עסקים, לא שלא צריך לעשות בכלל, צריך לחיות משהו, אבל הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. מה ש? הוא לא ידע, זה לא בסדר. כן? מאז התקדמנו. והווה שפל רוח בפני כל אדם, ואם ביטלת מן התורה, בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך, ואם עמלת בתורה יש לך שכר הרבה ליתן לך. כן. טוב, אבל נקרא את דברי המהר"ל. הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה, זה המאמר הוא אחד עם המאמר שלפניו, והוא צריך פירוש. זוכרים מה המאמר שלפניו? כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר, וכל המבטלה מעושר סופו לבטלה מעוני. אז מה הנושא היה? ביטול תורה וקיום תורה. אז גם פה, לכן הוסמכו שני המאמרים זה לזה, כי גם רבי מאיר מדבר על ביטול תורה. סלם, אזהרה מפני ביטול התורה. זה המאמר הוא אחד עם המאמר שלפניו, הוא צריך פירוש. כי יש לשאול, מה בא רבי מאיר להשמיענו? וכי לא ידענו שיש לאדם למעט עסקה ויעסוק בתורה? ואם לא כן, תורתו מתי תהיה נעשית? זה פשיטה. כלומר, הוא אומר, זה דבר בנאלי, רבי מאיר. הווה ממעט בעסק, עסוק בתורה. יישר כוח. מתי תלמד תורה אם לא תמעט בעסק? נכון? אם גם בימי שלישי אחרי הצהריים תעבוד, מתי תשמע את השיעורים בטכניון? נכון? מה? שבת אין זמן. אני לא הצלחתי להבין מדוע אומרים ששבת זה יום שבו נחים. אני אדם הזה לא הצלחתי להבין את הנקודה הזאת.
רק
הקדוש ברוך
הוא. תלוי מי נח.
מה זאת אומרת? זה פשוט לא נכון מה שאתה אומר. כן, אבל זה לא נכון המדרש הזה במציאות. מותר להקשות מהמציאות. כי מי ילמד את עמי ארצות תורה בשבת? תלמידי חכמים, נכון? אז מתי תלמידי חכמים מנחים? לא יודע. מה?
בסעודה שלישית בין מנחה ומערבית,
בין מנחה לערבית מה הם עושים?
אז מלמדים
איזה שיעור, נכון? ככה, כל השאר תלמידי חכמים מנחים.
כתוב לא לעשות מנחה לפרנסה, אבל לזה לא כתוב שאתה צריך לנוח מזה. בשביל זה אתה אמור לא לעשות מלאכה כדי לעשות
במלאכת
הקודש, זה אני,
מה
שאני
הבנתי.
ככה אתה מבין?
כן? כן. אני יודע. טוב. טוב, נו. וינפש בין אמתיך והגר, לא אתה. כן. על כל פנים, וכי לא ידענו שיש לאדם במעט עסקיו ויעסוק בתורה, ואם לא כן תורתו אם אתה נעשית? ומה העניין והווה שפל רוח בפני כל אדם, בין הווה ממעט בעסק ובין אם ביטלת, ובין והווה אם ביטלת. כלומר, מה פתאום הביטוי הזה והווה שפל רוח בפני כל אדם מובא פה? זה בכלל לא מן העניין. כן? העניין פה זה ביטול תורה ולימוד תורה. פה הווה שפל רוח בפני כל אדם, זה דבר נכון, אבל זה לא צריך להיות פה. כן? זה לא קשור לעניין. איך? בסדר, זה בוודאי כן קשור. כלומר, אתה טוען שלמהר"ל יש תשובה לשאלות שלו. יפה. כן.
אם אתה שפל לרוח, אז אתה לא אוכל, אתה לא עוסק בהשגת כבוד ודברים.
אבל יש לך יותר זמן. אדם שהוא שפל רוח, יש לו זמן ללמוד תורה. זה נכון. כן, שואגב נגיד. כן. יש גם ביטוי אחר מצאנו, מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אינו שלמה. זה מצאנו, יש משנה כזו. כן. אבל יש לו ויש לפרש דבר רצה, דבר לומר שרצה לומר כי לפעמים אדם ממעט בעסקיו בשביל התורח או בשביל העצלה. יש אדם שאומר, אני לא רוצה לעבוד כל כך הרבה כי אני מעדיף לנוח, לא שאני מעדיף ללמוד, אני מעדיף לנוח. זה גם אפשרי, כן? הוא גומר, הוא סוגר את העסק שלו בשעה 2 אחרי הצהריים, אז הוא הולך לנוח עד 4, אוכל ארוחת ערב, רואה טלוויזיה עד 12, זהו. וכך כל ימיו, נכון? אז זה לא, אז האדם הזה ממעט בעסק, אבל הוא לא עוסק בתורה. כן, עכשיו מה שיש גם לפעמים שאדם ממעט בעסק, הוא באמת הוא עוסק בתורה כי יש לו זמן פנוי, אבל זה לא בגלל שהוא ממעט בעסק שהוא עוסק בתורה. אם ימעט עסקיו בשביל התורה או בשביל העצלה ויעסוק בתורה, הרי מה שממעט בעסקיו אינו מפני התורה. מכאן ביקורת לכאורה על הסמינריונים שנעשים בשבת, בו למקום קסום וגם יהיו הרצאות מעניינות. כן? אז זאת אומרת שאתה הלכת בשביל להינפש. אם כבר להינפש, למה לא לשמוע איזה הרצאה פה ושם? זה גם חלק מן הכיף. או שמה יאמר אדם, לא, אני רוצה לשמוע הרצאות חשובות ולכן אני מחפש את היום שבו אני נח כדי לעשות את זה. משהו אחר, זה שתי תפיסות. אבל מצד האמת יש לו למעט מן עסקיו אף על גב שאין עליו העסק תורח כלל. כלומר, גם אם אתה היית מסוגל להמשיך לעבוד, בכל זאת הווה ממעט בעסק. ואפשר שהוא חפץ זה אוהב לעסוק יותר, אפילו אחי ימעט מן עסקה ויעסוק בתורה, שיהיה נראה שהוא פונה מעסקי העולם וממעט מעסקי העולם בשביל התורה, ובזה מסלק האדם עצמו מעניין העולם ומדבק במדרגה אלוהית. גם הרמב״ם בסוף מורה נבוכים אומר שהאיש המעלה צריך להשתדל שיהיו לו זמנים שבהם הוא פנוי מחברת בני האדם ועוסק בדעת אלוהים, וצריך להשתדל שהזמנים האלה יהיו מרובים. כן? אף על פי שלא ידכן שיהיו ככה כל הזמן, אבל למה הוא לא עשה את זה?
הוא רק על חשבונו, רק בלילה,
כל היום הוא יהיה עסוק. כל היום עסוק, לא כל החיים.
ושנכסיו של אחיו גם כן.
כן, אבל קודם כל עד גיל 36 הרמב״ם לא עשה כלום, קודם את הפרנסה. עד גיל 36 ישב לו, לא בשקט, אבל ישב לו ועסק בתורה, נכון? מגיל 36 התחיל הגיהינם, נהיה הרופא של הסולטן. ברגע שהוא נהיה הרופא של הסולטן, לא נותנים לו זמן, נכון? הוא למד בשביל הכיף שלו, הוא למד רפואה בשביל הכיף, כי הוא רצה לדעת רפואה, לא על מנת לעסוק בה.
הוא לא היה רופא אז?
עד גיל 36 הוא לא היה רופא.
ופתאום רופא מתחיל, נסע רופא של סולטן?
כן.
הסולטן ביקש רופא ללא ותק.
יכול להיות שבאופן מזדמן הרמב״ם עסק ברפואה פה ושם. כלומר, אנשים הזדקקו לרפואה, אז הרמב״ם מתוך רחמנות טיפל באיש זה או אחר, אבל לא שזה היה העיסוק הקבוע שלו. כן, הוא עסק בתורה. לפעמים בא מישהו אמר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה בהלכה ויש לי גם בעיה באצבע השמאלית. אז הרב אמר, האוף שלך פרף, תביא את האצבע, שם משחה, טיפל.
ואז קיבל שם,
ואז הסולטן שמע על זה, אמר, טוב, אז תהיה רופא אצלי, בסדר. אבל עד גיל 36 היה לו זמן. מה הוא עשה בגיל 36? הוא כתב את המשנה תורה ואת פירוש המשנה. מילות ההיגיון זה בגיל 16. והוא גם כתב הלכות הירושלמי שעבדו מאיתן, כתב פירוש למסכת חולין, כתב פירוש לחצי מהתלמוד. בקיצור, עשה הרבה עבודה, כתב תשובות, עשה תקנות, אפילו כתב שירים. ילדים לא היו לו. בסוף נולד לו בנו רבי אברהם ביותו בן 51. כן? היה נשוי. לא היה לו ילד, מה שעשה? כן? למרות שהוא היה רופא, לא תמיד נצליח. יכול להיות שהייתה לו ילדה. לא ברור, אבל משתמע מכתב יד של הרמב״ם שהייתה לו ילדה שמתה בגיל צעיר. כן. נפלה, מתה, משהו כזה. אבל חוץ מזה, הבן זה בגיל 51. בסדר? למרות שהוא היה רופא החל בגיל 36, הוא הצליח בכל זאת בגיל 45 לכתוב את המורה נבוכים, למרות שהוא אותו רופא. והוא כתב גם ספר באסטרונומיה, והוא גם כתב ספר שלא פורסם עד היום, אבל אני יודע שהוא קיים בכתב יד, מישהו אמר לי שהוא ראה אותו, במתמטיקה. כן. יהודי דווקא מחיפה אמר לי שהוא ראה את הכתב יד של הספר הזה, שהרמב״ם שם עושה חישוב של פאי מדויק ביותר. ומה שמדהים זה בזמנו של הרמב״ם הערך של פאי נשכח, זאת אומרת שהרמב״ם חישב אותו מעצמו. כן? מעניין מאוד הוא עשה את זה. טוב, בקיצור היה לו זמן בכל זאת, חיפש לעצמו זמנים. חוץ מזה, גם בשעה שהוא היה עסוק מאוד בתור הרופא של הסולטן, בשבת אחרי הצהריים היה לו זמן. כן? הרי רבי שמואל בן תיבון אומר לו, יש לי שאלות על מורה נבוכים, אני מוכן לנסוע מפרובנס שבדרום צרפת אליך לקהיר, מה דעתך? אומר לו הרמב״ם, לא כדאי, כי אני לא אספיק לדבר איתך. אומר לו, ואז הוא מתאר לו, הוא שמע את סדר היום שלו, אומר, כל מה שנשאר לי זה כשאני שוכב על מיטתי בשבת אחרי הצהריים קוראים לפניי בספר, זה מה שנשאר לו. עכשיו אני לא יודע אם אתם מתארים לעצמכם היום, גדול הדור שאין לו זמן ללמוד תורה, זה דבר שפשוט לא היה עולה על הדעת. למה אין לו זמן? כי הוא עוסק בפרנסתו. טוב, ברור. כן, אם כי הרמב״ם בעצמו שכח דברים. הוא מספר בעצמו שהגיע רבי פנחס הדיין מאלכסנדריה. כן, מכיר את הסיפור? שאל אותו איפה זה כתוב על החפלונית שכתבת במשנה תורה. הוא אומר לו, זה במסכת סנהדרין בטח, פרק זה וזה. עברתי על כל הפרק, זה לא שם. אמר לו, זה במסכת יבמות. זה חיפש פעם, הרמב״ם זרק לו כל מיני מקורות. אומר לו, זה לא כתוב שם מה שכתבת. הלך רבי פנחס הדיין, ואז הרמב״ם נזכר בזה תוספת ומצא את המקור, אבל כבר רבי פנחס עדיין לא היה. הוא אומר, חבל שלא כתבתי את המקורות, כי אם אני שכתבתי אינני זוכר את המקורות, מה יעשו הבאים אחריי? אחר כך
נודע ביהודה, הרמב״ם מצא בכל המקומות שהרמב״ם חיפש ולא מצא שזה כתוב שם גם.
זה כן כתוב. אז למה הוא אמר שזה לא נמצא?
במהירות הוא לא מצא, לא שם לב שזה
כתוב. אבל זה באמת כתוב. ואגב, מי שכן כתב את מקורות הרמב״ם זה המגיד משנה והכסף משנה. הכסף משנה קיבל, זה הרבי יוסף קאו, המגיד אמר לו, המגיד ברקיע אמר לו שהרמב״ם שמה בשמיים מאוד מרוצה מהכסף משנה, כי זה מה שהוא התכוון. אבל קצת קשה לקבל, כי לא תמיד הכסף משנה משכנע באמת. טוב, הרב בנדיקט יש לו מאמר על זה, לא? על השכחה של הרמב״ם, שהוא מסביר מהי אותה הלכה שהרמב״ם שכח, או שזה לא הוא שכתב את זה.
זה מופיע בתורות הרמב״ם, יש בהתחלה כאלה הקדמות לפני כל אחת מהאגרות.
כן,
זה רבינוביץ' עשה את
הסיפור. כן, הסיפור, כן, אבל אני חושב שהרב בנדיקט כתב מאמר בספר הירוק, אסופת מאמרים, מכיר את זה?
כן.
ששם אני חושב שהוא מנסה לשחזר מהי ההלכה שהרמב״ם חיפש שם, כי שם זה לא כתוב במפורש. אבל אם תוך המקורות שהרמב״ם מביא והתוספת שהוא מביא בסוף, אז הוא משחזר מה הייתה אותה הלכה. כן, טוב, אולי זה לא הרב בנדיקט, אולי זה מישהו אחר. הוא לא כותב באיגרת מה הייתה ההלכה שהוא שכח, שהוא שכח את מקורה, אלא רק הוא אומר לו מהן המסכתות והפרקים שבהם הוא השתמש, ומתוך זה הרב בנדיקט עושה חשבון מה מן הסתם הייתה אותה הלכה. טוב, איפה אנחנו? אבל יש לו למעט מן עסקיו, אבל גם שאין עליו עסק תורה כלל, ואפשר שהוא חפץ ואוהב לעסוק יותר, אפילו אחי למעט מן עסקיו ועסוק בתורה. לא, זה כבר למדנו. כן. ואז נראה כי חפץ בתורה שהרי מניח עסקיו ועוסק בתורה, ואדם כזה ראוי שיקנה התורה כאשר הוא מסלק דברים הגופניים ופונה אל התורה. ודבר זה גם כן אמור, אין תורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו על התורה, שנאמר אדם כי ימות באוהל. האמת היא התחלת הפסוק זה זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. ופרשנו בזה כי האדם הוא בעל גוף, אינו ראוי למדרגה השכלית, רק אשר יסלק עניין הגוף שלו לגמרי, עד שאין גופו נחשב כלל בעיניו, וממית גופו הוא מסלק עצמו בשביל התורה השכלית, ואז ראוי אל התורה השכלית. וכמו שאמר כאן, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה, שממעט עסקיו שהם צרכיו בעולם הזה בשביל התורה השכלית, ואז ראוי אל התורה. ושמח אחר כך אחריו, והווה שפל רוח בפני כל אדם, כי זהו גם כן המידה שעל ידי זה קונה התורה. כן, מישהו אמר את זה פה, אם אדם הוא שפל רוח אז הוא קונה תורה. וכמו שבארנו במקומו, שעל כן אמרו שאין התורה בגסי הרוח, ואמרו עוד, נמשלו דברי תורה למים, מה מים הללו מניחים הגבוה והולכים למקום נמוך. כך דברי תורה אין מתקיימים רק במי שדעתו שפלה עליו, ולפיכך אמר על זה, והווה שפל רוח בפני כל אדם, כי על ידי המידה הזאת גם כן מסלק המידה הגשמית, כמו שאמרנו פעמים הרבה שגסות רוח מידה גשמית, ולפיכך לא בגסי הרוח היא, ואין מידה נבדלת מן הגשמיות, רק הענבה. ולפיכך משה רבינו עליו השלום, שזכה לתורה, לא הגיע לה רק על ידי ענבה שהיה בו מכל האדם על פני האדמה. ודבר זה התבהר פעמים הרבה, ולכך באלו שתי מידות דווקא זוכה לתורה. אבל מה זה שתי מידות? זה שהוא ממעט בעסק וזה שהוא שפל רוח.
מה ההבדל בין ענב ובין שפל רוח?
שפל רוח זה ענב ביותר.
אז למה, אז על משה שהוא על בתור היה ענב ביותר, לא כתוב שהיה שפל רוח?
כתוב ענב מאוד. אז ענב מאוד זה,
אבל לא כתוב שפל רוח.
ענב מאוד זה שפל רוח.
אז למה זאת אומרת שמה שהרבי מאיר מבקש מאיתנו להיות יותר ממשה?
לא, להיות כמו משה. כמו משה שפל רוח, וגם משה היה שפל רוח. תהיה כמו משה, אין הבעיה.
וכמה אנשים הצליחו להיות כמו משה?
לא יודע, לא ספרתי. לא ספרתי. יכול להיות שיש מיליונים, יכול להיות שיש אלף, לא יודע. מה זה? נכון. נכון. לא, הוא לא מתי אני. לא, ממעט בעסק.
לא,
נכון. ולכן, אתה צריך להשאיר לך כלים לעסוק בתורה, זה העשירות. כשיש לך כבר עשירות, תעזוב את הכל. כתוב ככה במסכת תמיד, מה יעשה האדם ויחיה? ימות. מה יעשה האדם וימות? יחיה. פירוש הדבר, כדי שתוכל להמית משהו צריך שיהיה לך מה להמית. מובן? אז מה שנאמר, קודם כל תהיה עשיר ותמית את זה ותעסוק בתורה. מה?
איך הענווה היא מנוגעת
לאנשים? כי הענווה יש בה פשיטות. הענב מכיר שאין בו בעצמו כלום. ענב זה מלשון עני, הוא מעצמו עני. גסות הרוח זה החשבה עצמית. החשבה עצמית זאת העצמה של העני. העני זה מה שקורה פה הגשמית.
אם רוצים לתרגם דרך פרקטית את השלב הזה שתהיה עשיר, הרגע שהגעת לזה, אוקיי, תתחיל עכשיו ללמוד כי אני. איך יודעים מתי זה? לא הייתי אחד שאומר אני פה מספיק עשיר.
אני ראיתי.
למה?
ראיתי. ראיתי. תבוא למכון מאיר, תפגוש. מלא כאלה יש. אנשים מלאי מסירות נפש שבאמצע קריירתם עזבו את הכל ובאו ללמוד תורה. לא מפני שהם עברו משבר או איזושהי הערה או משהו כזה. עשו חשבון, הנה עד עכשיו כך וכך הספקתי, מכאן ואילך לתורה. מלא כאלה. לא, תכננו מראש. תכננו. אני מכיר אנשים אומרים לי, הנה אני מתכנן כך וכך שנים לעבוד, כך וכך וכך שנים ללמוד, כך וכך. הכל. אפשר.
יש אנשים גם שבאמצע העבודה החליטו שהולכים לבוא, חכה שנה ללמוד, עזבו,
הלכו ללמוד. כן. יש הכל. הכל אפשרי. כן. טוב, נמשיך הלאה. ואמר, אם בטלת מן התורה, יש לך, השאלה יקרה, אם נתחיל עכשיו או שנלמד אין היה, מה אתם אומרים? נמשיך? מנחה ברבע לחמש. נמשיך או נלמד אין היה? אין היה. טוב, בסדר.